בוקר טוב לכולן, היום ד' באייר תש"פ, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה. אני מתחילה את השיעור באמת בהתרגשות עצומה, זה לא יום רגיל, אנחנו לא צריכים באמת יום מיוחד כדי להתחבר בעם ישראל, או כדי לזכור את הנופלים, ובטח משפחות שחוות את הדברים, תמיד אומרות שלא צריך איזשהו יום מיוחד לזה, אבל אני חושבת שיש משהו מאוד מאוד חזק ביום כזה. היום אנחנו לא יכולים לעלות ולפקוד קברים בגלל המצב שיש, אבל כן להתייחד ביחד, מהבית, להתחבר לדמויות, לשמוע סיפורים, להרגיש איך מפה עולים. אני אחר כך אקריא קטע שראיתי שאתמול כתבה יעל שבח על בעלה הרב רזיאל, השם מקום דמו, איך צריכים להתרומם באמת. וכמו שאנחנו מבינים טוב שיום זיכרון זה לא לדיכאון, אלא להפך, זה כדי להתרוממות, התרוממות הרוח. סליחה, אני מגישה שזאת אחריות של כולנו, אחריות להמשיך, אחריות להתרומם, אחריות להבין שכל הנופלים, אם זה בצהל או בפעולות איבה, או כל דבר על קידוש השם, שעוד מעט נחדד היום בשיעור המושג קידוש השם, זה למען זה שאנחנו נוכל להמשיך. וכשאנחנו חיים וממשיכים, יש לנו באמת את האחריות לדבר הזה. אז השיעור יהיה מוקדש לעילוי נשמתם של כל הנופלים, בפעולות איבה ובמערכות ישראל, במחתרות וכו', ולרפואה שלמה לפצועים, יש הרבה פצועים, שנים, פצועים בגוף, פצועים בנפש, פוסט-טראומות של מלחמות, של אירועים, אז נתפלל באמת לרפואתם ולעילוי נשמת הנופלים. לפני שאני מתחילה, היום אני רוצה לחדד משהו של מושג של קידוש השם בתקומת מדינת ישראל. לפני שאני מתחילה, אני רוצה שקודם כל נבין שאנחנו מקבלים מאוד מובן מאליו, סליחה. את נושא הקמת המדינה. אנחנו כבר נולדנו לתוך זה. אנחנו לא כמו הדורות הקודמים, אני חושבת על הוריי זיכרונם לברכה שיצא לי לספר לכם, אמא שלי שעברה את אושוויץ ועברה כל תופת אפשרית, והציפייה שלהם הייתה להגיע לארץ. אבא שלי שהגיע לארץ, והפעולה הראשונה שהוא עשה, ולא כמליצה או כסיפור, אלא ממש לנשק את אדמת ארץ ישראל ולבכות, ולבכות. אנחנו כבר נולדנו למציאות הזאת. אנחנו כבר בתוך זה. אנחנו אותו ילד בסיפור הידוע שנמצא שם למעלה בער, וכשמגיע אדם שטיפס והתאמץ, ואותו אדם עלה למעלה ואומר לו, איך אתה כאן, אני בקושי, שאני מבוגר ואני התאמצתי, הגעתי, אז הילד בשיא התמימות, בלי להבין אפילו את כל המאמץ, אומר הילד בשיא התמימות, אני נולדתי כאן. אז אנחנו צריכים קודם כל להבין את הנקודה הזאת, גם לזכור אותה. אני לא אגיד שזה קורה לי כל בוקר, אבל הרבה בקרים במודה אני אומרת לקדוש ברוך הוא, תודה שהחזרת בי נשמתי, ותודה שאני בדור כזה. תודה שאנחנו זוכים להיות בדור כזה של גאולה. יצא לנו קצת לדבר על זה במהלך השנה. זה באמת הכי משמעותי שיכול להיות. ואת ה... עובדה הנתונה הזאת אנחנו צריכים לזכור לפני שאנחנו מתחילים. אסור לנו לקחת מובן מאליו את המצב. שיש לנו מדינה, שכשקמה המדינה היינו 600 אלף, והיום אנחנו קרוב ל-7 מיליון, מדברת על יהודים, לא מדברת על ערבים, זה לא מעניין עכשיו. המציאות, כמה תורה יש בארץ ישראל, ככה 9 בבוקר, תנאים של קורונה, וקרוב ל-20 בנות כבר, ואני מקווה שיותר יהיו, אבל זה לא משנה מספרים. יושבים ולומדים תורה, איפה זה היה קיים? ישיבות. כמה לא רק מבחינת התורה, מבחינת טכניקה, מבחינת רפואה, תעשייה, העולם, הארץ, סליחה, המדינה מתקדמת כל כך, אסור לנו לקחת את העניין של מציאות מדינת ישראל בדור הגאולה כמובן מאליו. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה לפני שניכנס לנושא. נקודה שנייה, יש קשיים בדרך. אנחנו נלמד בהמשך בעזרת השם, אנחנו נלמד קטע שמביא הרב צבי יהודה, ומדבר על הנסיגות ועל העיכובים ועל המכשולים. ואומר הרב צבי יהודה, זה אסור שזה יעכב אותנו. זאת אומרת, יש לנו קשיים, יש לנו מכשולים, ואנחנו צריכים לזכור שיש אור גדול. אנחנו נדבר על האור הזה. האור הזה נוצר ממה שהקדוש ברוך הוא מקנה לנו בעולם, וממה שאנחנו מרימים בקידוש השם. עכשיו בואו נבין קודם כל מה זה מושג של קידוש השם, ומה זה מושג להבדיל הפוך של חילול השם, ונראה איך כל זה מתקשר לתקומת המדינה. כשאנחנו מדברים על מושג של קידוש השם, שמו של הקדוש ברוך הוא מבטא את התגלותו בעולם. וככל שאנחנו עושים מעשים טובים, מעשים של תורה, של יראת שמיים, של קירוב לבבות, מעשים שיוצאים מתוך תורת האמת, תורת החיים, אנחנו מרבים את התגלות השם בעולם. אנחנו משתמשים הרבה פעמים במינוח הזה, וואי, המעשה הזה הוא קידוש השם, מה אנחנו בעצם מתכוונים? שאם אני למשל עכשיו עשיתי מעשה טוב, ואני בא והוא מתפרסם בעולם, מה זה מתפרסם בעולם? הוא יכול להיות גם מתפרסם בין שני אנשים, זה לא משנה, אדם הוא עולם ומלואו, קידוש השם, כי זה יצא מתוך התורה, וזה מגדיל את שמו של השם בעולם. חס וחלילה הפוך, חילול השם, זה דבר בעייתי. חילול השם זה אומר שהאדם ממעיט את התגלות השם בעולם, ולהמית את התגלות השם בעולם, זה לעשות כל מיני מעשים שהם לא טובים. ובואו נראה מה זה עכשיו קידוש השם. קידוש השם בהקמת מדינת ישראל. וזה לא נגמר, וזה רק מתחבר רק עוד במילה למה שפתחתי את השיעור. זה לא נגמר, טוב בסדר. אנחנו לא היינו בגלות, אנחנו לא עברנו את ה-2000 שנות גלות, אנחנו ספציפית, אנחנו חיים עכשיו פה, בסדר, עכשיו זה כבר רוטינה כזאת של חיים, יש מדינה, יש צבא, יש תורה, בסדר? לומדים, לומדים יותר, לומדים פחות, לא. אנחנו לא גומרים את זה בנקודה הזאת. זה לא מתחיל ונגמר כאן. יש לנו אחריות. יש לנו אחריות שאנחנו תמיד אומרים, כשם שאבותיי דאגו לי, כך אני דואג לבניי. יש לנו אחריות על ההמשך. זה הקידוש השם, להגביר את אור השם בעולם. על ידי המעשים שלנו, אנחנו מקדשים את שמו של השם. כל הנופלים במערכות ישראל, בפעולות איבה, הם לא מתו לשווא, כמו שאמרנו. הם מתו על קידוש השם. למה זה למות על קידוש השם? כי עצם היותך יהודי, עצם היותך חלק מדבר כזה גדול, זה מחבר אותך לדבר הגדול הזה. עצם היותך חלק מכל זה, אתה מעלה את שמו של השם בעולם. כשאדם נפטר, אומרים, התגדל והתקדש שמו. ועכשיו יש חיסרון. חיסרון של משהו. יהודי זה נשמה יהודית שבעולם. אנחנו, על ידי החיסרון, רוצים עכשיו להגדיל, ואומרים, התגדל והתקדש. אני באוויר את זה, אולי זה קצת יותר שיחה, פחות שיעור, אבל באמת, כל שאלה שיש לכם, כמו שאתם יודעות תמיד, אני אשמח שתשאלו, ותעלו, ואנחנו נתחיל. רק תגידו לי במילה שאתם איתי, כי אני לא רואה אתכם. שומעות אותי?
אני, אנחנו איתך. שומעות.
בסדר, בבקשה, התחלנו. אומר הנביא יחזקאל, תמיד עולים לי הפסוקים האלה, ויאמר אליי בן אדם, העצמות האלה, כל בית ישראל, אמה, הנה אומרים, יבשו עצמותינו ועבדה תקוותינו, נגזרנו לנו. לכן, הנה בא ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוקים, הנה אני פותח את קברותיכם, והלאתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. אני קודם כל פותחת בפסוקים האלה, כי אני מרגישה שזה הספתח למעבר מגלות לגאולה, משואה לתקומה. אנחנו בימים מאוד מיוחדים, שבוע שעבר יום השואה, עכשיו יום הזיכרון, עוד 11 שעות יום העצמאות, באמת ימים מאוד מיוחדים, ימים של כלל ישראל. רק אני חייבת בהערת סוגריים קטנה, באמת זה קשה, המצב עכשיו של הקורונה, דווקא ביום כזה כמו היום, אני חושבת סתם המקום הקטן שלי, לעלות עם בנות, במדרשות, בכל מיני מקומות, הוא יצא לי אפילו פעם לעלות עם עצמי, ככה פגשתי מלא אנשים, להר הרצל, לסגולה, פתח תקווה, לכל מיני קברים, להתחבר עם אנשים, זכיתי פעם לעמוד לא רחוק ממרים פרץ, ולשמוע אותה, אבל שמעת אותה עכשיו איך היא אומרת, אני לפחות עכשיו לא יהיה לי על מי לחשוב למי אני אלך קודם, כי אני לא יכולה ללכת לא לאוריאל ולא לאלירז, וככה הלב נקרא, אבל אני חושבת שדווקא מצד שני, יש פה המון ביחד, כי אנחנו אולי לא נפגוש אנשים פיזית, אבל אנחנו נרגיש היום אחד את השני. זה ממש אחריות שלנו, להתאמץ, כי זה לא קל, ולהתחבר בנפש עכשיו, גם לא, אם זה לא פיזית. וכשאני קוראת את הפסוקים האלה, ואני תמיד חושבת עליהם ביום הזיכרון, בעצם זה מתאר לנו את המצב של גלות, חזון העצמות היבשות. יבשו עצמותינו, עבדה תקוותינו, נגזרנו לנו, גזרה. אומר הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, אומר יחזקאל, כה אמר השם, אני פותח את קברותיכם, ואני מביא אתכם, אל אדמת ישראל. אנחנו נתייחס עוד מעט ליחזקאל המדבר במקור 4, ונבין את הדברים. אבל אומר רש"י במקור 2, כי האדם מת, תראו שחוזר וחי, כך ישיבו ישראל מן הגלות. גלות, התיאור פה של גלות זה קברותיכם, והקדוש ברוך הוא מעלה אותנו. כן, כמו אדם מת שחוזר וחי, אנחנו לא מבינים, אנחנו אומרים בתחיית המתים, כן, זו תחיית המתים, להעלות אותנו מקברותינו. כל גלות היא אסון לאומי, לא משנה איזה גלות, גם אם היא יחסית טובה, לא משנה, זה אסון פיזי, זה התנתקות מארץ ישראל, זה אסון נפשי, וזה אסון רוחני. גלות זה בית קברות. לעומת זאת, גאולה, לארץ ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, יגיע הרגע, אני מעלה אתכם, זו תחיית המתים. לכן, ככה לי חשוב לפתוח את השיעור בנקודה הזאת. אנחנו צריכים להיות באמת באור גדול, ולזכות להיות בדור הזה. באמת, אני חושבת לעצמי, ההבדל ביני לביניכם היחיד, זה בגיל. אולי קצת ניסיון חיים, אבל אני מרגישה שאני בגיל, שאני מחברת, שאני חושבת על הוריי, זיכרונם לברכה, דור השואה, אמא שלי פעמיים סלקציה באושוויץ, ואני חושבת על ילדיי, נכדיי, כן ירבו, אני אומרת, זה ממש חיבור פה מגלות לגאולה. לא מובן מאליו, תחיית המתים, אור גדול, אנחנו בארץ ישראל. אנחנו כבר לא רק בראשית צמיחת גאולתנו, אנחנו בגאולה, ממש בגאולה. אנחנו מרגישים את זה יותר ויותר כמה אנחנו קרובים לדבר הזה. אני רוצה פה לעבור עכשיו למקור 4. מקור 4 מאוד ידוע יחזקאל, שמופיע יחזקאל המדבר לפני יחזקאל המדזיין, אבל הפסוקים פה הם מרגשים ביותר. ואני רוצה שתשימו לב לשתי מילים, שהם לכל אורך השיעור. יש פה וחיללתם, חילול השם, ויש וקידשתם קידוש השם. אז בואו ברשותכם בבקשה נראה במקור 4. ויבואו אל הגויים אשר באו שם ויחללו. אתם יכולות לראות כמה פעמים בפסוקים פה בתחילת פרק למדווה, וזה לא תחילה, סליחה, מקו הלאה, יש לנו מצד אחד חיללתם, מצד שני קידשתם את שמי. אז תראו, בארבע. ויחללו את שם קודשי, ויחללו את שם קודשי, ואחמול על שם קודשי, אשר חיללו בית ישראל, אשר באו שם. אנחנו בגלות. לכן, אמור לבית ישראל, כה אמר השם אלוקים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי, אשר חיללתם בגויים, מצב מאוד קשה, עם ישראל בגלות, גלות זה ניתוק, גלות זה ריחוק, חיללתם את שמי, אומר הקדוש ברוך הוא, לא למענכם אני עושה, כי אם למעני, אשר באתם שם, תראו פסוק כ' ג', וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים. אני מקדש את שמי שמחולל בגויים. למה הוא מחולל בגויים? כבר נטמנו שם, אנחנו כבר שם. אנחנו לא עושים את קידוש השם. אשר חיללתם בתוכם, אני פסוק כ' ג', וידוע גויים כי אני השם, נאום השם אלוקים בהיקדשי בכם לעיניכם. שמתם לב? סליחה. שמתם לב כמה פעמים מצד אחד יש חיללתם, ומצד שני אני רוצה לגרום, אומר ריבונו של עולם, לקידשתם את שמי, כי לא למענכם, כי אם למעני. ואז יש לנו ארבע פעולות, אם אפשר להגיד ארבע פעולות, או ארבעה שלבים בגאולה, תראו מי פסוק אבדלת, ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם, וזרקתי עליכם מים תאורים, ותארתם מכל תומותיכם ומכל גילוליכם אתאר אתכם, ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו, משפטיי תשמורו, ועשיתם וישבתם בארץ וכו'. אני רוצה פה ממש לעצור רגע, ובואו תראו דבר מדהים, אומר הנביא חזקאל. פתחנו בחילול, חיללתם, אתם מחללים בגויים, עכשיו צריך קידוש השם. אבל תשימו לב, יש פה כמה דברים חשובים. קודם כל יש כל מיני פעולות, ולקחתי, והבאתי, סליחה, וקיבצתי, והבאתי, וזרקתי, ארבע פעולות שעושה ריבונו של עולם. מסירותי, יותר מארבע, פעולות של גאולה. כל הפעולות האלה, זרקתי עליכם מים תורים וכו', קודם כל הן מתחילות מדברים פיזיים. בא הקדוש ברוך, ומוציא אותנו מהגלות. אנחנו כבר פספסנו הרבה, במהלך הדורות, תקופת עזרה ונחמיה, בתקופות אחרות כבר פספסנו, התמאמנו, אמרנו את אותם פסוקים משיר השירים, פשטתי את כותנתי, איך החיל בשינה, רחצתי רגליי. אנחנו כבר באמת התמאמנו, קצת ישנו, ודופק עכשיו הדוד ריבונו של עולם, ואומר, אני עושה את הפעולות, אני לקחתי, אני הוצאתי, אני הבאתי, אני זרקתי עליכם מים תאורים. נקודה שנייה, זה מתחיל, כמו, הנקודה הראשונה, סליחה, מתחילה מפעולות פיזיות, קודם כל להוציא, ואחר כך, ההמשך, זה דברים כבר רוחניים. זאת אומרת, קודם כל דברים פיזיים, להוציא אותנו מהגלות, ההמשך זה כבר דברים רוחניים. זרקתי עליכם מים תאורים, ואתם תעשו את חוקותיי ומשפטיי. הנקודה השנייה, שימו לב, שהכנסתי אותה קצת בנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, בהתחלה זה פעולות של ריבונו של עולם. הוא עושה את הפעולות. ההמשך זה כבר פעולות שלנו. הפעולות שלנו, מה אומרות כאן? בחוקיי תלכו, משפטיי תשמורו, ועשיתם. זאת אומרת, בא ריבונו של עולם, עושה את הפעולות, אבל עכשיו, אחרי שהושבתי אתכם בארצכם, עכשיו יש לכם אחריות, תשמורו את החוקים, את המשפטים, כן, ואז הוא אומר כאן יחזקאל בפסוק כ"ט, והושעתי אתכם מכל תומותיכם, תזכרו, היינו בתומת הגויים. על הקדוש ברוך הוא זרק עלינו מים טהורים. אפשר עוד הרבה להתעכב על זה, אבל במילים ולקחתי אתכם מבין הגויים וזרקתי עליכם מים טהורים, כשהקדוש ברוך הוא לוקח אותנו ומקבץ אותנו לכאן, קיבוץ גלויות זה קידוש השם. למה? כי לקדש את שמו של השם, הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא שם, שם חיללתם את שמי. שם יש תיאורים מאוד קשים, חיללתם את שמי, חיללו בית ישראל, גילו לכם, זה תיאורים לא פשוטים בכלל.
הרבנית?
רק אני אגמור את המשפט, סליחה. עצם זה שאנחנו מתקפצים לכאן, זה קידוש השם גדול. כן, בבקשה. אני
כל המקור.
אני רק לא רואה מי, לפחות תגידו מי שואל, בוקר טוב.
קוראים לי אביבה, ורציתי לשאול אם כל המקורות שהבאת פה, אז כוונה לעכשיו, לתקומת המדינה, או למה שיהיה?
שואלת שאלה מצוינת. כשהנביא יחזקאל אומר, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל אני חושבת ש... איך אני אגיד את זה? זה לא משנה כרגע אם אתה יהודי שהולך בדרך כזאת או בדרך אחרת, אם אתה שייך לפלג כזה או אחר. הגמרא בסנהדרין, אנחנו נראה את זה עוד מעט כמה שנספיק, בסנהדרין צדיק ח', מדברת על מושג שנקרא הקץ המגולה. ואומרים חז"ל, מתי אתה יודע שזה הקץ המגולה? יש שני סימנים. סימן אחד, ארץ ישראל נותנת פירותיה. סימן שני, קיבוץ גלויות. אני חושבת שלא צריכים ללכת רחוק. תראו בדיוק מה אומר כאן הנביא. בדיוק שני הדברים האלה קורים. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא מקבץ. אני ממש מקבץ אתכם. אני ממש מקבץ אתכם. מקבץ ומעלה אתכם. זה קיבוץ גלויות. והדבר השני, אני לא קשה לגור, כי אני מפריע, תודה. דבר שני, איך כתוב לנו כאן בפסוקים? תראו את פסוק למד, תראי אביבה את פסוק למד. והרביתי את פרי העץ ותנובת השדה, למען אשר לא תיקחו את חרפת רעב בגויים. אנחנו בוודאות רואים את זה עכשיו, בוודאות. תמיד היה עליות, תמיד היו יהודים בארץ ישראל, אבל קיבוץ כזה של יהודים, יותר מפי 10, חלק נולדו, ברוך השם, אבל חלק גם עלו. וכמה מרגש שבתקופת הקורונה עכשיו, שהכל כל כך מורכב, יהודים אבל מבינים, אני לא שופטת מי שלא כך, כמה רוצים לעלות לארץ. זה בדיוק זה, לזה התכוון הנביא. הנה שני הדברים קורים, קיבוץ גלויות ופירות הארץ. אני אומרת בסוגריים, פירות הארץ זה לא רק פרי, זה גם תורה, זה כל הפיתוח שלנו בארץ, אבל זה בדיוק קורה כאן. בסדר? אז בואו נמשיך, בבקשה, נמשיך. רק הלל עד 10 השיעור, נכון? עד 10?
הרבנית, רק לא הבנתי כל כך, זה אומר כן עד 10 השיעור, אבל... זה אומר אז שזה כן הכוונה לעכשיו?
תראו, אני קשה לי, אני קטונתי מלהגיד, אני גם מאוד נזהרת, להגיד איזה דברים בדיוק על פי מקורות של הנביאים, או כל מיני גדולים, בדיוק קוראים עכשיו. אבל אנחנו, אני חושבת, לא צריכים להסתרבל עם זה יותר מדי. אנחנו ממש רואים את זה, בוודאות, בוודאות. כשהרב מדבר כל כך הרבה באורות על, ואנחנו נראה, כמה שנספיק, קצת מקור שניים של הרב צבי יהודה ושל אביו, הרב קוק, כשהרב מדבר באמת על התחייה הלאומית, זה התחייה הלאומית. מה שונה התקופה הזאת מכל התקופות? ברוך השם, תמיד היו יהודים בארץ. הקמת מדינה זה לא... רק איזה משהו של עצמאות, אנחנו עוד רגע נחדד את זה. זה לא איזושהי עצמאות לאומית, מדינית, פוליטית. לא. זה בדיוק חלק, ואני בטוחה שהרב רונן הרבה עוסק בזה במהלך השנה, בלימוד, באורות, באורות התחייה, זה בדיוק חלק מכל התקומה שלנו. אני חושבת שלזה הוא מתכוון כאן, בוודאות. ישבנו בגלות, 2000 שנה, גלות, זה תיאור, ראיתי תיאור של הריון, הגענו למצב של צעירים, זה השואה. הרב אליקים מבנון תמיד מתאר, מתקופת אברהם אבינו, לאורך יעקב, בית ראשון, אני מדלגת, כן, חורבן, בית שני, כל מיני מין פיקים כאלה, בגרף, ואז הוא אומר, גלות, 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 כאשר התחתית זה השואה. מפה אנחנו רק עולים, זה בוודאות, בוודאות לגמרי. וזה קורה. ואתם יודעות מה, אנחנו לא צריכים לשבת בגלות, ולהתפלל, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. זה לא רחוק. זה מה שאני אומרת בהתרגשות עצומה. סליחה שאני אולי כל כך מרגישת, אולי לא סליחה, זה בא הכי טבעי. אנחנו רואים את זה עכשיו במו עינינו. במו עינינו. כשסבי, זיכרונו לברכה, לפני השואה כל כך רצה להגיע לארץ, וסיפרתי לכם את זה פעם, ולא הצליח. כמה חלם על זה. כמה חלם להגיע, כי הוא נרצח בשואה, אז אנחנו מגשימים את זה עכשיו. זה קורה, שלא נפספס את השעה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הרגע הזה. עכשיו יש לנו אחריות. איך הוא אומר במקור 4, בפסוק כ"ז, ועשיתי את אשר בחוקיי תלך ומשפטיי תשמורו ועשיתם. בהתחלה זה לא הייתה פעולה אנושית. הקדוש ברוך הוא סוג של תלש אותנו מהגלות, כי רע שאנחנו נטמעים בגלות. הנה, קרתה שואה, אני לא יודעת אם שואה הביאה תקומת מדינה, למה לא, אני לא יודעת מהלכים היסטוריים, לא מבינה, אני תמיד נזהרת מלהיכנס לזה. אבל לא צריכים לנתח למה הקדוש ברוך הוא עושה דברים או איך הוא עשה. אנחנו אנשים פשוטים, אני אדם הכי פשוט. אני מסתכלת על מציאות. המציאות מראה לי. ומה מראה לי המציאות? מראה לי תקומת מדינה. ארץ ישראל נותנת פירותיה. קיבוץ גלויות. תורה, תורה, תורה. מה? צריכים להיות עיוורים? איך אומר היבץ? לפני 300 שנה הוא אומר, צריך להיות עיוור. ככה הוא אומר, זה לפני 300 שנה אין מדינה. הוא אומר, צריכים להיות עיוורים, לא לראות שיש פה תהליכים. הוא אומר, היד המקרה הייתה, ולא חלילה את, כוונתי אלייך, אני אומרת, אנחנו צריכים פשוט לפתוח את העיניים, ולהגיד, ועל זה אני רוצה עכשיו להתמקד, איזו הכרת הטוב צריכה להיות לנו, ריבונו של עולם, עם כל הקושי, עם כל הנסיגות, עם כל זה שיש עוד הרבה חול, עם כל זה שלא תמיד מה שקורה בארץ, במדינה, בעם ישראל וקידוש השם, אבל תראו כמה אנחנו מתקדמים, ככל שתהליך הוא מורכב יותר, סליחה, מופשט יותר, גדול יותר, הוא מורכב יותר. אבל אנחנו על הרצף, כבר בחלק הקרוב ביותר לגאולה שלמה. אז רק לפתוח את העיניים, ורק לעשות את חוקיי תשמורו, חוקיי תלכו ומשפטיי תשמורו ועשיתם. זה קידוש השם. יש מאמר שדיברנו עליו, לא זוכרת, נראה לי זה בקבוצה הראשונה, עקדת יצחק, מאמר שכתב הרב ויצין, הרב של פסגות, על עקדת יצחק, והוא אומר שמה, אנחנו לא רוצים לקדש את השם במוות. כל הנופלים שהיום אנחנו מתאחדים עם זכרם, זה במערכות ישראל, זה בפעולות איבה, הם נפלו על קידוש השם, עצם היותם יהודים, במסירות הזאת. אנחנו לא רוצים, כותב שם הרב ויצן, למות על קידוש השם. אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים לחיות על קידוש השם. לא לחכות לאוי, אולי יקרה ואני חס ושלום, עמוד הפיגוע הזה, אז אני כבר קדושים ליד הקדוש ברוך הוא, חס ושלום. בואו, אנחנו לא עושים חשבונות שמיים, למה לאחד זה קורה כך ולאחד זה קורה אחרת, או לא קורה. אנחנו רוצים לחיות על קידוש השם. לחיות על קידוש השם זה בדיוק, בחוקיי תלכו, משפטיי תשמרו ועשיתם. בסדר? אני יכולה להמשיך? אז אני אמשיך, ואם יהיה עוד שאלות, בבקשה, אני פשוט רוצה פה משהו להתקדם שהוא מאוד מאוד חשוב לי ליום הזה. סליחה, שנייה. הגמרא במגילה אומרת, אמר רבי יהושע בן קרחה, מקור חמש, ומה מעבדות לחירות? אמרינן שירה, ממיתה לחיים, לא כל שכן. אני רוצה לדבר על זה. האם חז"ל ואומרים, מעבדות לחירות אנחנו אומרים שירה. ליל הסדר, פסח, הליל שלם, לא רק הליל, הליל שלם, אומרים שירה. הודיה הכי גדולה שאפשר לקדוש ברוך הוא. שיר ושבח, הלל והודיה. יצאנו מעבדות לחירות. עוד רגע נראה מה חתם סופר אומר על זה. ממיתה לחיים לא כל שכן. אז אם מעבדות לחירות אנחנו אומרים שירה, הלל, ממיתה לחיים לא כל שכן. אומר החתם סופר, קביעת פורים כחג מדאורייתא, תגידו, היי, התבלבלנו, לא. פורים הוא מדרבנן. זה נכון, חנוכה ופורים הם מדרבנן. אבל מהיר פה החתם סופר, ההערה החשובה, לא מצד מה שנקבע. הקביעה הוא אומר של פורים, ועוד היום מסביר למה, היא ודאי דאורייתא. למה? לא עוד בגלל שאנוכי אסתר אסתיר פני זה, אסתר פנים מופיע בתורה. למה? בואו תראו מה אומר החתם סופר במקור שש. כיוון שהחג נקבע על יסוד לימוד של קל וחומר שהמידה יסודית ביותר בתורה. נכון שמצוות החג, קריאת מגילה, משלוח מנות וכו' לארבע המצוות קבעו חכמים. זה באמת קבעו חכמים. אבל עצם החג זה חיוב מן התורה. בואו נבין מה אומרים כאן מקורות חמש ושש. אם מיציאת מצרים, שזה מעבדות לחירות, אנחנו אומרים הלל ושירה, היינו גם צריכים להגיד הלל ושירה בפורים, על אחת כמה וכמה. כי מלהשמיד, להרוג ולאבד, הגענו ליהודים, הייתה אורה ושמחה? זה לא מעבדות לחירות, זה מדרגה הרבה יותר גבוהה, מצב הרבה יותר גדול. היינו במיטה, הוא רצה להשמיד, להרוג. אנחנו לא אומרים, עכשיו יש כל מיני סיבות למה לא אומרים, אני בהערת סוגריים, סיבה אחת אנחנו לא אומרים הלל כי זה לא קרה בארץ, סיבה שנייה זה באמת המצוות של פורים זה מדרבנן, ראיתי עוד סיבה, שיצאנו ממצרים, אני באמת, כבר לא היה לנו את פרו, נגמר פורים, יש לנו את גזרות החשבורות שלא נגמרו לנו, אז אנחנו אולי לא יכולים להגיד הלל, לא משנה מאיזה סיבה. אחת הסיבות שאמרתי, בואו נסגור רגע את הסוגריים. ועוד רגע נגיע למה שאומר הרב רק במקור שבע על זמננו. אם כך התחלנו, שואלת הגמרא, איך זה יכול להיות? אם מעבדות לחירות אומרים שירה קל וחומר ממיטה לחיים? עכשיו נעזוב את פורים, נעזוב את יציאת מצרים, ניגש לזמננו. אומר הרב רק בשו"ת שנקרא כל מבשר, על עניין יום עצמאות, אומר כך. וממילא, תראו שבע, פשיטה, בנידון דינן, הנוגע לציבור של כלל ישראל. יש כאן פדיון מעבדות לחירות, שניגלנו משעבוד מלכויות ונעשינו בני חורים, השגנו עצמאות ממלכתית, וגם הצלה ממיתה לחיים, שניצלנו מיד אויבינו, שעמדו עלינו לחלותינו, בוודאי חובה עלינו לקבוע יום טוב. זה פשוט מרגש. מה הוא אומר כאן הרב רק? בואו ניקח את כל המקורות 5, 6 ו-7 כחטיבה. אומר הרב רק על אותו משקל שהחתם סופר מדבר על פורים, ודאי מה שקרה לנו אחרי 2000 שנות גלות, אחרי שואה? איזה שאלה? יצאנו מעבדות לחירות, קיבלנו עצמאות ממלכתית, עצמאות. 72 שנות מדינה, עצמאות, זה שלנו. יכול לא להסכים, יכול לא לקבל, יכול לא לאהוב דברים, זה עדיין לא מושלם. חוקים הם לא חוקי תורה בבית משפט. המדינה עדיין לא מנוהלת על פי הלכה, אבל כמה תורה, כמה מחלחלת תורה, כמה שינויים. זה ממש עצמאות. זה לא אפס או מאה, כמו שאנחנו תמיד אומרים. זה לא שחור או לבן, אנחנו מתקדמים. אומר הרב רט, ניצלנו ממיטה לחיים. שואה, ביטה. אין עם ישראל כמעט, חס ושלום. הרב סולובייצ'יק מספר בספרו בסוד היחיד והיחד, שבזמן השואה הוא היה בארצות הברית, הוא הסתובב בשנת תשעיני 45, הסתובב ברחובות ארצות הברית, ראה נוצרים, ניגשים ליהודים, אומרים להם, תתנצחו, כבר אין יהדות. היטלר כבר חיסל את אירופה, הוא כבר הגיע לאסיה להרבה מקומות, אין כבר יהדות. באמת, ב-1945 תשעיני חשבו, נגמר, בכלל העולם שתק. 3 שנים! מה זה 3 שנים? זה כלום! 3 שנים. וכמה מדינת ישראל, צבא שלנו, בית שלנו, זה שלנו. זה ברגל הולך. זה הצלה ממיטה לחיים, סופר הצלה ממיטה לחיים. 3/4 מוכחת שם, ואנחנו עכשיו, ברוך השם, כבר הכפלנו וגדלים, בלי עין הרע, וכל הנופלים שלנו, זה בדיוק בשביל שנמשיך את כל התקומה הזאת. זה ממש חיים, במותם ציוו לנו את החיים, זה לא סתם אמרה. ועל זה אומר הרב רט, וזה השלמה של כל הדבר הזה, זה עצם, זה חג וחיוב מן התורה. אז נכון, יום עצמאות זה לא כתוב בתורה. אבל אנחנו יודעים, ואנחנו הולכים לפי תורת הרב, איך ביום עצמאות, אבל שאנחנו לא יכולים לחוות את זה, בישיבת מרכז, בתקופת הרב, בתקופת הרב צבי יהודה, איזו התרגשות עצומה. אני אולי אדבר על זה כשנגיע בעזרת השם ליום ירושלים, אולי זה כבר יהיה ישירות המדרשה, אבל אני חייבת ממש במילה וזמן אף לנו. זה ידוע, יש גם הקלטה של הרב צבי יהודה, ביום עצמאות, יום עצמאות של 1967, 3 שבועות לפני מלחמת ששת הימים, לפני כ"ח באייר, עומד הרב צבי יהודה, אני יודעת לעצמי שאתם יודעות את זה, בישיבת מרכז, התרגשות עצומה על היום הזה, ובוכה שם הרב צבי יהודה ואומר, אבל איפה חברון שלנו? איפה שכם שלנו? 19 שנים התקדמנו, כמה מדינה, מתשח, תשכ"ז, אבל אין עוד שלם. אבל אנחנו שמחים גם על החלק. אמי זכרונה לברכה, אחרי השואה הנוראית, 2 הייתה בארץ, 146 עלתה עד, כן, תשו"ו עד תשח. היא אומרת שבאותו יום שישי, אי בייר, שבן גוריון הכריז על מדינת ישראל, ויצאו לרחובות ורקדו, נכון שמיד אחרי זה נהייתה לנו מלחמה, אבל איזה עושר, איזה שמחה. על זה צריכים להודות, להודות לקדוש ברוך הוא. אני יודעת, שהדברים הם לא פשוטים. אחרי הגירוש מגוש קטיף, בתשין סמך וב, יום עצמאות הראשון, היה דין ודברים בין רבנים בציבור שלנו, בציבור הדתי-לאומי. איך הוגגים את יום עצמאות? אני יודעת שיש כל מיני דעות. אתם לא חייבות לקבל. אבל אני ככה קיבלתי מביתי, מרבותיי, אני ככה מאמינה, שנכון, זה לא שלם, נכון, כמה צריכים לעבוד על חיזוק משפחות בעם ישראל, על מושג המשפחה, על מושג התורה, על קידוש השם. יש לנו הכרת הטוב, ענקית, ואני מוכנה לצוק את זה בקולי קולות. יש לנו חיוב להכיר תודה לריבונו של עולם. אני מרגישה שזה הצו של יחזקאל שם. זה הצו של תורה בדור הזה. זה הצו של כולנו. זה חג יום עצמאות. אנחנו אומרים הלל. החדיר את זה הרב ציודה, קיבלה את זה הרבנות הראשית, להגיד הלל ביום עצמאות, עם ברכה בלי ברכה, כל אחד שינהג איך שינהג. אבל להודות ולהלל, איך אמר כאן החתם סופר? איך אומר כאן הרב רז? אם מעבדות לחירות אנחנו אומרים הלל, אז ממיתה לחיים? קיבלנו עכשיו עצמאות? קיבלנו עכשיו כל כך הרבה תורה? כל כך הרבה חיים פה במדינה? לא להגיד תודה. כשאתה לא אומר תודה, כל אחד באיזה צורה. יש אחד שיקדיש את יום העצמאות ליום לימוד תורה, וזה אומר תודה. ויש אחד כמובן, תודה לא נגמרת במנגלים ובפטישים, אלא תודה היא בעשייה, תודה היא במחשבה טובה, תודה היא בלימוד תורה, ודאי שזה צריך להיות מחובר לתוך התורה. אבל חובה עלינו לקבוע יום טוב, יום טוב אמיתי, וזה מה שאנחנו עושים עכשיו. אני לא רק מחברת בין יום הזיכרון ליום עצמאות, אלא אני מרגישה שהנקודה שיושבת היא כל כך חזק ביום הזה, הרבה נקודות, כן, זכר הנופלים ומה לומדים ומה לוקחים, זה באמת איך אנחנו צומחים מזה. יום זיכרון, אומר הרב דוב ביגון, זה לא יום דיכאון, זה יום של צמיחה. אני מדבר על יום השואה בהקשר הזה, אני מחברת את זה גם לפה, זה צמיחה. איך אנחנו צומחים? איך אנחנו באמת מקדשים את שם השם בעולם? אני רוצה להקריא לכם, אין לנו הרבה זמן, כתבה אתמול יעל שבח, יעל שבח על מנתו של... דקה אחרת, דקה אחת, סליחה, איפה, מקווה שיש לי את זה, אם לא, לא נורא. יעל שבח, אלמנתו של הרב רזיאל, כן, היא כתבה אתמול, וסיוון רב מאיר שולחת את זה בקטעים של החלק היומי, אני רוצה משהו להקריא. כותבת יעל שבח, שני רגעים, מה, רגע, סליחה, לא, 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 זה לא זה, מה, סליחה, שנייה, וואה, אני לא יודעת, יש לי את זה. רגע, סליחה. טוב, אני לא מוצאת את זה. עם מישהי, זה ממש חבל לי, כי זה דבר שממש רציתי להקריא לכם. שנייה. הנה, מצאתי. סליחה. ערב יום הזיכרון, זה היה אתמול. יעל שבח, אלמנתו של הרב רזיאל שבח, שנרצח בפיגוע לפני כשנתיים, כותבת כך. ביום הזיכרון אל תזכרו אותנו. אל תחשבו עליי ועל ילדיי. ביום הזיכרון אל תרחמו עליי, אל תרחמו עלינו, לא יותר מכל יום אחר. כי הזיכרון אצלנו הוא תמידי, יומיומי, אין אצלנו ימים מיוחדים להיזכר בו. יש לנו את כל ימות השנה לזה. ביום הזיכרון תזכרו אותו. יום הזיכרון הוא לא החג שלנו, הנותרים, אלא שלהם הנופלים. תזכרו אותו, אותם, תזכרו, תלמדו. תקראו עליהם, תזכרו כמה גדולים הם היו, ובזכותם כמה גדולים אנחנו. יום הזיכרון לא בשביל לרחם על הנותרים, אלא בשביל לזכור את החיים של הנופלים, ובכך לזכור את עצמנו, כי הם היו ואינם, ומשי רוחותם, ועכשיו נותרנו אנחנו. וביום הזיכרון נשאל את עצמנו, האם אנחנו טובים יותר? האם החותם הוטבע בנו? אז אני את יום הזיכרון אציין בגאון וגאווה, שזכיתי ואני זוכה לשאת את החותם שלו לנצח, ואשמע סיפורים על נופלים אחרים, שגם הם הותירו אחריהם חיים, ואשיר בצד את האבל והשכול לימים שיבואו אחריו. זה מתקשר וגם לא מתקשר, אבל איך זה מתקשר, וממש אני רוצה עוד נקודה אחת להתקדם איתה. בעצם יעל שבח אומרת, וזה גם התכוונתי בהתחלה, בואו נתחבר אל הסיפורים, אל הדמויות, אל הכוחות, ואתם יודעים, הרבה פעמים שומעים ואומרים, וואו, איך כזה אדם, איך ככה נפל, איך... אני חושבת הרבה על יום כזה, אתם יודעות, להבדיל, לא כן, אין שכולה חס ושלום, אבל כמו שאתם יודעות, הייתי כפסע, ממש כפסע. אני חושבת על החיילים של הבן שלי שנהרגו לידו, אני חושבת על אנשים שאני מכירה, אני חושבת בכלל על כלל ישראל, איזה דמויות, מאחורי כל אחד עולם ומלואו ככה, הסתכלתי אתמול שנייה, לא יודעת איפה זה היה, אם זה בכנסת נדמה לי עשו את זה, הקימו אולם גדול, מין מלבן כזה, לא יודעת בגודל של כמה סנטימטרים על כמה סנטימטרים, שם, מתי נהרג, נפל, אתה רואה כמויות, למעלה מ-23,000, כמויות, כמויות. אתה אומר, כל אחד, זה תמיד עובר לי בראש, ריבונו של עולם, כל אחד זה עולם ומלואו, כל אחד זה בעל, אבא, בן, אח, שכן, חבר, מטורף, עולם ומלואו, עולם מציל נפש, מציל עולם, עולם מאבד נפש, מאבד עולם. מה יעל שבח בעצם אומרת? בואו עכשיו נתעסק בזה, כי הנפילה שלהם היא לא לשווא. הם נותנים לנו עכשיו את האחריות, תמשיך, יש לכם אחריות להמשיך, להמשיך בעשייה. בהקשר אחר, לא של נפילה, ראיתי שהרב קניבסקי כתב למשפחה של הרב אבר, שהקים את כל מתנת חיים, שאתם יודעות של הכליות, הציל בכך 800 אנשים, ונפטר מהקורונה שבוע שעבר, בסך הכל בגיל 55, לא קשור לנפלים, אבל אותו רעיון, ראיתי בערוץ 7 שהרב קניבסקי, ממש ביקש או אמר כצוואה כזאת, כהמשך, כצו חיים, מה זה צוואה? זה צו חיים. תמשיכו, הוא אומר למשפחה, תמשיכו לעשות. זה האחריות. נופלים, מתים, קידשו את שם השם, נלחמו במסירות, נפלו על עצם זה שהם יהודים, רק מהסיבה הזאת. מי במלחמה, מי בפיגוע. בואו נתרכז עכשיו במה אנחנו לוקחים מהם כדי לקדש את שמו של השם בעולם, כדי להמשיך. אני ממש בדקות שיש לי, הרבה דברים רציתי, אבל בואו נראה רגע במקור 8, אחרי הגירוש מגוש קטיף, אמרתי קודם, היה דיון שלם איך לחגוג את יום עצמאות, ואני מאוד התחברתי לרב דרוקמן, מה שהוא כתב, והוא צריך עוברת שנקראת, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו, ובואו תראו במקור 8. זה קטע שלקחתי משם, זאת אומרת, הוא מצטט תהילים וכמה פירושים, ואז הוא מביא את ההסבר שלו. שיר המעלות, משוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. עכשיו יש פה ארבעה הסברים, חלקם דומים, חלקם שונים, מה זה היינו כחולמים? אבן עזרא אומר, משוב השם שבותם, אין אדם רואה בעקיץ הפלא הזה, רק בחלום. מה זה היינו כחולמים? זה נראה לנו חלום. תחשבו בכל מיני תחומים ודברים, אנחנו כל כך רוצים, אבל זה נראה לנו שם, זה נראה לנו רחוק, זה נראה לנו בחלום. אומר הרד"ק, זה ההסבר של אבן עזרא, מה זה היינו כחולמים? הרד"ק אומר, כחלום יעוף, יהיה בעינינו צרת הגלות, מרוב השמחה שתהיה לנו משובנו לארצנו. הרד"ק לוקח את זה כבר למקום אחר, הרד"ק אומר, כחלום יעוף, כן? משהו שביעף צרת הגלות, די, זה שם, זה נשכח, אנחנו כל כך שמחים במציאות שיש לנו עכשיו, זה שם, כחלום יעוף, אומר המאירי, שלא נתייאש מן הגאולה, אבל דעתנו וליבנו עליה תמיד, ואמר שבעודנו בגלות, אנחנו כחולמים עניין הגאולה. המאירי לוקח את זה לעוד שלב, קצת מתחבר עם הרד"ק, והוא אומר, בואו לא נתייאש, לא נתייאש, קשה, גם עכשיו קשה לנו כל מיני דברים, אבל כשאנחנו מבינים שאנחנו חלק מדבר כזה גדול, אז בואו לא נתייאש. נחלום, נמשיך לחלום לא כחלום כזה באוויר, חלום אמיתי של גאולה. אז אומר כאן הרב דרוקמן, מביא משהו מעצמו, בסוף מקור 8, אחרי 2,000 שנה של גלות נוראה שכללה גזרות ורדיפות, צרות ואיסורים, שחיתות, פוגרומים, נערי נחלי דם, השיב השם את שיבת ציון, ואנחנו היינו כחולמים, שקועים בבעיות שלנו, בקשיים שלנו, בסיבוכים שלנו, ולא שמים לב לגודל האירוע. אסור שזה יקרה לנו, אומר הרב דרוקמן. אפשר להגיד, כל מיני דברים שעוד קשה לנו, מבחינה רוחנית, מכל מיני בחינות במדינה. זאת המדינה שאנחנו רוצים? כן, זה לא זאת המדינה, אבל זה תהליך. ותראו, אם אנחנו לא נכיר טובה, אומר המהר"ל, בנר השם, מדבר על מי מלא לגבורות השם, ישמיע כל תהילתו, אומר, כשאין הכרה טובה, יש כפיות טובה. אני יודעת שזה ביטוי מאוד קשה, אבל אני מרגישה את זה ביום הגדול הזה, בחיבור של יום הזיכרון ויום עצמאות. אם אנחנו לא מכירים טובה, מכירים טובה, כן? חובה עלינו לקבוע יום טוב, תזכרו. אם אנחנו לא מכירים טובה על הדבר הגדול הזה, אז אנחנו כפויי טובה. בואו, אנחנו יכולים לשקוע בסיבוכים, בקשיים, לא שלמות הזאת, אבל בואו נשים לב לאיזה גודל אירוע. ולזכור, כל האובדן של הנופלים, זה רק צריך לקדש יותר ויותר את שמו של השם בעולם, ונזכור, אנחנו לא מתפללים לקידוש השם בנפילה. בואו, אנחנו החיים, ברוך השם. בואו נרים את קידוש השם בחיים, במעשים, בתורה. זה אחריות שלנו. את זה אנחנו לוקחים מהם. זה לשמוע סיפורים וללמוד בהחלט. ואולי השנה במידה מסוימת, זה יותר קשה לנו מאוד, ובמידה מסוימת יותר קל. זה לא נוסע, נגיד, רק לאיזה מקום מסוים, איזה קבר מסוים, הוא מתחבר איתו, אלא אנחנו יכולים דרך האינטרנט להתחבר להרבה דמויות. אבל זה לקחת מהכוח הזה, ועכשיו לומר לעצמנו, בואו לא נהיה כחולמים, שלא נפספס, זה יכול להישאר שם, ואנחנו נחלום, נמשיך לחלום. לא, יש לנו אחריות. אחריות בקידוש השם שלנו, היא בעשייה שלנו כאן ועכשיו. אני ממש, אם יש שאלות, תעצרו אותי, ואם לא, אני ממש עוד מדלקת כאן, על קטעים מאוד חשובים, אבל יש לכם את זה, שלחתי את זה להלל, אפשר לשלוח את זה לכולם. אולי רק נקרא קטע האחרון פה של הרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה מדבר...
רבנית?
למדינה, כן.
זה שכל הצטרות...
אני לא כל כך שומעת.
עכשיו שומעים אותי?
כן.
זה שכל יום הזיכרון הזה הפך להיות קצת דיכאון וכל זה, כאילו במדינה שלנו, אז זה לא משהו שהוא בהכרח נכון. כאילו. כי הרבנים מביאה פה כיוון אחר לגמרי.
תראה, אני לא חושבת שאני מביאה כיוון אחר, ואני בטח לא מחדשת כלום, אני אדם קטנצ'יק. אולי זה התחדד לי במהלך השנים, ודאי שזה יום קשה מאוד, יום של הרבה בכי, הרבה כאב, הרבה הזדהות עם אנשים שמכירים, עם כלל ישראל, אתם יודעות מה, גם אם לא מכירים, זה לא משנה, לא משנה, וזה באמת יום, תמיד יש את הדיון הזה, מתי אתה מרגיש מחובר יותר, ביום השואה, ביום הזיכרון, לחללי ונפגעי פעולות איבה, אז הרבה אנשים באמת יגידו שיותר מרגישים היום, כי זה יותר קרוב אלינו. אני לא חושבת שאני מביאה פה כיוון אחר. זה באמת יום קשה. זה באמת יום שאתה בוכה עליו. איך נגדעו חיים של תינוקות וילדים, ורק אתמול הזכירו וידוע שהחלל הצעיר ביותר בצהל, בן 10 היה, זה בהקמת המדינה. ואתה אומר, לא יכול להיות. מירה פרץ למשל. תמיד היא אומרת שאלירז זכה להקים משפחה, אז יש ילדים, יש המשך. אוריאל אפילו לא התחתן, והרבה מהנופלים, גיסי הוא אח שכול, אחיו נהרג ביום כיפור, הוא היה נהדר חודשים, ושלא נדע הביאו אותו אחר כך כאפר, הוא נשרף בטנק, ולא זכה להקים משפחה, הוא היה בן 22, ולא זכה להתחתן, וככה המונים, 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 וגם כשאתה זוכה להקים משפחה, זה נורא, ותינוקות, זה נורא. זה באמת, אני לא, לא, הביטוי דיכאון, אני אגיד לך מה, הביטוי דיכאון מנמיך אותנו, מוריד אותנו, לא נותן לנו כוחות לעלות. הביטוי הנכון של זיכרון, הוא בעצם בא ואומר, מה אתה לוקח מזה? הרב צבי יהודה אומר שימי זיכרון, הוא מדבר על ראש השנה שנקרא יום הזיכרון, הוא אומר, יום הזיכרון, זיכרון הוא אומר, זה חיבור, זה קישור, ואתם מדביקים, והשם אלוקיכם חיים כולכם היום. לזכור זה, זה לא רק זיכרון חושי, מה קרה, זה זיכרון חושי. זיכרון עליון, הוא אומר הרב צבי יהודה, זה, איך זה מרים אותי, מה אני עושה עם זה? בטח שזה יום קשה, קשה, קשה מאוד. מצד אחד, ככל שאני מתבגרת, אני מכירה יותר אנשים שחוו את זה, אני יותר מבינה את המשמעות של חיים ומוות, כי אתה מתבגר. מצד שני, אני מאוד משתדלת, באמת, לנסות להתרומם מזה. תראו, זה מעבר מאוד חד, יום הזיכרון ויום עצמאות. פעם, לפני שנים, אתם עוד לא נולדתם. לא זוכרת, זה כבר יותר מ-20 שנה. אני זוכרת, ההורים שלכם ודאי זוכרים את זה, שהייתה צפירה, גם בנוסף לצפירה שהייתה אתמול בערב ועוד מעט ב-11, הייתה גם צפירה, נדמה לי, ב7:30, יש לי ככה בראש, היום כאילו בין יום הזיכרון ליום עצמאות. יש השלב, ביטלו את זה. למה זה מעבר נורא חד. נורא חד. במיוחד למשפחות. מעבר הכי קשה. איך אפשר? אבל זה כזה קלאסי ביהדות. אז ביטלו את זה וזה מאוד הגיוני. אבל זה כזה קלאסי ביהדות. אנחנו מעלים על ראש שמחתנו ברגעים של חופה וקידושים, שזה רגעים אולי כמעט או הכי קדושים שלנו, אנחנו מעלים את אם ישכחך ירושלים. זה כזה עם ישראל, החיבור הזה, בין הקושי. זה הקטע של הרב צבי יהודה, אני אגיד אותו בעל פה, אולי אני אקרא שורה ב-11, זה בדיוק זה, תסתכלו ב-11, שורה 3 או 4, לא משנה, אומר שיש לנו דקותיים, כל העיכובים, הסיבוכים, כן, ההפסקות, העיכובים, הנסיגות, הכישלונות, יש לנו הרבה הרבה עיכובים, אני אקפוץ למטה, הוא אומר, סליחה, 4 שורות מהסוף, אין לנו זמן. כל אלו כאילו מספחים ומבלבלים את עיקרו של המהלך הגדול, כן, זה מבלבל מאוד, נסיגות.
אני?
כן.
הרב רונן ממש נכנס עכשיו, אז...
טוב, אז אני אסיים במשפט אחרון, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון, יש לנו אחריות לראות את העין האלוקית, יש לנו אחריות בעכשיו, ממש, כל מה שלמדנו, ליישם את זה, ואני באמת משפט ממש ממש אחרון, צו החיים זה קידוש השם. תודה רבה לכם וכל טוב.